חי, המהדורה המרכזית. עם עורך הדין אבי בלום.
במהדורה המרכזית, ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר כי בשיחתו אמש עם נשיא ארצות הברית ביידן אמנם עלו חילוקי דעות, אך הוא הבהיר לנשיא האמריקאי כי ישראל לא תוכל להימנע מכניסה לרפיח. זה ייקח קצת זמן, אבל ניכנס, אמר נתניהו לביידן. נציג חמאס בלבנון, אוסמה חמדן, אומר כי ישראל דחתה הצעה של הארגון להפסקת אש. הפלסטינים מדווחים כי בהפצצת מלון סמוך למתחם בית החולים שיפה בעזה חוסלו שני אנשים. במקביל נתפסו שלושה מחבלים ממתכנני רצח שלושת הנערים ב-2014. המחאה מגיעה גם לכנסת, מפגינים חסמו אחר הצהריים את הכניסות הרחובות למשכן הכנסת, חלקם ניסו לפרוץ למתחם, מאומה פרצה במקום. מזכ"ל האום שב ותוקף את ישראל ואומר דבר לא מצדיק את מתקפת החמאס, דבר לא מצדיק את העונש הקולקטיבי של העם הפלסטיני, יהיה איתנו כאן מיד בתגובה ראשונה, שגריר ישראל באום גלעד ארדן. אנחנו ננסה לדבר על כל אלה ועוד, ככל שיותר לנו הזמן. העורכת הראשית היא אסתי פלד, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, כאן באולפן אבי בלום. קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, ערב טוב.
שלום שלום אבי, ערב טוב גם לך.
שלום, אנחנו באווירת חג הפורים, בשבוע של הצלחות, הצלחות בשיפה עם 90 מחבלים הרוגים, 400 עצורים, צהל ממשיך לפעול מהאוויר גם ברפיח להכנת השטח, מה אתה יכול לספר לנו?
כן, אני חושב שהפתיח שלך מאוד מדויק, ואפשר לדבר הערב הזה באמת על תפיסה מאוד משמעותית של צהל, גם ההשתלטות באופן מפתיע. מבחינת המחבלים, כאשר אני שומע את התוצאות של חקירת השבועים של החמאס, הם לא האמינו לרגע אחד שצהל ייכנס בחזרה לשיפה בתוך פרק זמן של רבע שעה, אבי. בפעם שעברה זה לקח כמעט שלושה שבועות, ואז עוד שעות וימים עד כדי תיהורו כל המרחב הזה. וכאן זה לוקח רבע שעה, ובאמת גל מעצרים מאוד משמעותי, לא רק כ-400 מחבלים, לא רק כמות גדולה מאוד של אמצעי לחימה, תחמושת לסוגיה שפשוט לא יאומן שהיא חזרה לתוך מרחב בית החולים, גם 90 מחבלים מחוסלים, וגם מעצר מאוד משמעותי, גם הירואי מבחינת מערכת הביטחון.
מאוד, במיוחד על רקע של תקופה של להשמיד, להרוג או לאבד, כשאנחנו זז לנו משהו בלב, כשאנחנו שומעים על מוחמד קוואסמה, שהיה מעורב בחטיפה וברצח שלושת הנערים בשנת 2014, שנתפס. מילה גם על זה, בבקשה.
כל כך אתה צודק, זה בדיוק הגעתי עכשיו, כל כך משמעותי היה לצהל לתפוס את אותו מחבל, מוחמד קוואסמה, בן למשפחת קוואסמה, מחברון, שהיה למעשה כל זה מי שארגן את כל המבצע הזה מבחינתם לרצוח, לחטוף ואחר כך לרצוח ולהחביא ולהטמין את שלוש הנערים, והוא גורש במסגרת עסקת שליט לרצועת עזה, והיום, בתוך בית החולים הוא נתפס, וזה בהחלט דבר משמעותי, גם עם המשפחות שאני מדבר איתם הערב הזה, גם עם האנשים שהיו קשורים באירוע הזה, בהחלט דבר משמעותי מבחינת מערכת הביטחון. ראה ידה ארוכה של מדינת ישראל, ראה ידה ארוכה של הקדוש ברוך הוא, שגם אחרי 10 שנים שהוא חשב שהוא יתחיל לחיות חיים חדשים שם ברצועת עזה, הנה יצהל מצליח לחסל אותו.
נקווה שלאווירת ונהפוך הוא הזה יהיה גם המשך לאחר הפורים. קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, תודה רבה, בבקשה.
עוד משפט אחת על רפיח, כיוון שכל זמן מדברים מתי רפיח. אז היום, שלשום, ולפני שלשום, זה לא אירוע של היום, צהל מצליח לחסל 5 בכירים של החמאס ברפיח, במשטרת רפיח, מה שנקרא ועדות החירום, אלה שהנהיגו את כל המערך הגדול הזה של חמאס, לחלק מוצרים, להשתלט על מסעיות, אז גם צהל שם ידו עליהם, ואותם ברוך השם חיסל.
תודה, קובי פינקלר.
תודה, ערב טוב.
שלום וערב טוב לאורח המרכזי שלנו, שגריר ישראל באום גלעד ארדן.
שלום אבי, ערב טוב וערב טוב למאזינים.
אומר מזכ"ל האו"ם ממש לפני שעה קלה, דבר לא מצדיק את מתקפת החמאס, דבר לא מצדיק את העונש הקולקטיבי של העם הפלסטיני. תשמע, אתה מתמודד בארגון שבו לא רק הארגון עצמו, אלא המזכ"ל על מלא נגדנו.
כן, זאת עוד דוגמה איך המזכ"ל עושה השוואה הזויה, מטורפת, בלתי מוסרית, בין ארגון טרור לבין מדינה דמוקרטית שחברה באו"ם, ומממשת את זכות ההגנה העצמית שלה כדי למנוע מעשי טבח כאלה בעתיד, והוא ממשיך לשים אותנו על אותו מישור כל הזמן באיזון הלא קדוש שלו, והוא מוכיח כל יום גם את למה הקריאה שלי אליו להתפטר, והעובדה שאני חושף כאן יום יום את הצביעות והמוסר הכפול שלו, למה אנחנו חייבים להמשיך בזה כדי שה השפעה שלו תהיה בזירה בינלאומית, תהיה קטנה ככל שניתן.
וקראת לו בצד חריג להתפטר, מה עומד מאחורי ההתבטאויות שלו? מישהו עומד מאחוריו, יש לו איזשהו קשר נסתר עם המדינות הערביות? מה באמת קורה כאן מאחורי הקלעים כמי שנמצא בתוך הבניין?
הוא היה ראש ממשלת פורטוגל בשנים שהוא הוביל את מפלגת העבודה בפורטוגל, בשנים שהיא הייתה באמת בשמאל הקיצוני סוציאליסטי, יש לו עמדות שמאל קיצוניות, ועוד לפני השביעי באוקטובר היו לי פה איתו עימותים קשים, גם כשהוא היה מנהל אירועים להטרים כסף לאונרה, הוא היה מסביר שבעזה אין תקווה לילדים ושלא נתפלא אם הם יצטרפו לדאש, אמירות באמת חסרות אחריות, אחריות מטורפות שמלמדות על העמדות הקיצוניות שלו. אין לי הוכחות או מידע על איזה חוזים ממתינים לו על ידי קטר או מישהו אחרי שהוא יסיים פה את כהונתו, אבל ודאי, וצריך להבין את זה שבאום, כשיש 56 מדינות מוסלמיות, כמעט שליש ממדינות האום הם מוסלמיות מול מדינה יהודית אחת ויחידה, והן כולן עומדות לצד הפלסטינים, לא כי הן תומכות בחמאס, הן יודעות את האמת רובן, אבל הן פחדניות, והרבה מהן המנהיגים מפחדים מהרחוב ומהפגנות או מהפיכה פנימית, כי אלה לא מדינות דמוקרטיות.
אבל אנחנו רואים שזה זולג גם למדינות שמזדהות והזדהו אחרי השביעי באוקטובר בצורה טוטלית עם מדינת ישראל. אנחנו רואים את הקנדים מכריזים על הפסקת הספקת הנשק, אנחנו רואים את הגרמנים פתאום משמיעים התבטאויות דומות שהם ישקלו את העניין. זאת אומרת, במקום שאנחנו נשכנע את אלה שנגדנו, אלה שבעדנו משתכנעים להיות נגדנו.
זה לא לגמרי מדויק, כי בסופו של דבר עד היום אנחנו כמעט 50 שנה במלחמה הזאת, כשחוץ לצערנו מהאסון הנורא והטבח בשביעי באוקטובר, מאז 50 שנה העולם רואה רק את התמונות של ההרס בעזה, וטוב שכך, אבל זה מה שהעולם רואה, והלחץ הפוליטי בעצם הוא על המנהיגים במדינות המערב, ותשים לב שגם לא עברה עדיין שום החלטה נגדנו שמחייבת הפסקת אש, ואנחנו ממשיכים ב מלחמה שם כבר 50 שנה.
וזו גם חזית, כי במועצת הביטחון מנסים להעביר החלטה כזאת. אם אתה יכול לספר לנו מה מתרחש בחזית הזאת מאחורי הקלעים במאבק שלך בתוך מועצת הביטחון.
אני אספר, אבל רק חשוב לי לזכור שכשיש 1.5 מיליארד מוסלמים בעולם, והם כולם בעולם המוסלמי, זה לא העולם היהודי שיש 2 יהודים ו3 דעות הוויכוח והפולמוס זה בשורשים שלנו, והיהודים מביאים עמדות כאלה ואחרות. כמובן יש גם יהודים בארצות הברית שמפגינים בעד הפסקת אש לצערנו. אז בעולם המוסלמים מייצרים חזית אחידה, אתה רואה את זה בכל המדינות המערביות שיש בהם קהל מוסלמי גדול או מאגרים, דרך אגב גם בקנדה, גם בלונדון, גם בצרפת, אתה רואה את ההשפעות הפוליטיות שלהם על המנהיגות שם בקריאות להפסקת אש. פה במועצת הביטחון, הדבר כמובן הכי חשוב ומרכזי זה לשמור על הקשר והשיח עם ארצות הברית כל הזמן כדי לבלום יוזמות כאלו, כי ארצות הברית עם כל המחלוקות שיש לנו איתה ויש, היא היחידה שאנחנו יכולים לסמוך עליה שתפעיל את זכות הווטו, לא רוסיה ולא סין זה בטוח, ולצערם גם לא בריטניה וצרפת, זה החמש חברות הקבועות, וארצות הברית היא היחידה שמוכנה להפעיל את זכות הווטו שלה, גם כשיש רוב סוחף במועצת הביטחון הצבועה כדי לקרוא להפסקת אש, או לא לגנות את חמאס, כי הרוסים והסינים מפריעים לזה. אז אני פה עושה כל הזמן מאמצים בהרבה דרכים יצירתיות, גם כדי לחשוף את האמת, להביא לכאן את הקורבנות של האלימות המינית.
אני אדבר על זה תכף, אבל הזכרת את העמידה של ארצות הברית והטלת הווטו עבורנו, והשאלה האם דווקא בעת הזאת אנחנו צריכים לשמור מכל משמר על הבי פרטיזן האמריקאי, זאת אומרת לא להתערב בין המפלגות, כי אנחנו שומעים קולות, אמנם אתה היום לא בתפקיד פוליטי, אבל באת מהפוליטיקה הישראלית, אנחנו שומעים קולות גם מתוך הממשלה שטראמפ עדיף לנו, אנחנו רואים שמערכת היחסים נפגמת בין הממשל לבין הממשלה הישראלית, האם אתה ממליץ לחבריך בממשלה להיזהר בלשונם?
אני כשגריר לא יכול לתת עצות שהתפרשו כביקורת על נבחרי ציבור, גם אני הייתי נבחר ציבור הרבה שנים, מקווה עוד להיות גם, ואני לא חושב שאנשים שהם בתפקידים מקצועיים כמוני, כמו שגריר, צריכים להביע דעה על מה עושה הדרג הפוליטי. אני חושב, זה לא סוד, שהתמיכה הדו-מפלגתית בישראל היא נכס אסטרטגי, אנחנו רואים את זה גם עכשיו, שוב, למרות, ואני לא מטשטש מחלוקות, אני אומר את זה על השולחן, וזה ברור שיש גם השפעה פוליטית פה לבחירות בארצות הברית, שהנשיא ביידן סופג לחצים מאוד גדולים במדינות פה בארצות הברית, שיש בהם קהילות מוסלמיות גדולות, כמו מדינת מישיגן, מינסוטה, והממשל רוצה להראות יותר ויותר את הרצון שלו גם בהפסקת אש, גם בהגדלת הסיוע ההומניטרי לתוך רצועת עזה. אנחנו משתפים עם זה פעולה, כי גם, זה גם האינטרס שלנו. איפה שזה נגד האינטרס שלנו, כשהם מדברים על לא לעשות מבצע ברפיח, אז גם ראש הממשלה, אנחנו שומעים אותו הרי כולל היום, מתאר את השיחה שלו עם ביידן, ואני אומר את זה פה מעל כל במה. ישראל חייבת לפעול ברפיח, כיוון שבלי מבצע ברפיח לא נוכל להשמיד את יכולות הטרור והשלטון של חמאס, והטבח יחזור והעתיד יישאר אותו דבר. אנחנו לא יצאנו למערכה הזו כדי לחזור עם אותה תוצאה ולשלם במחיר כה כואב וכבד של מאות מחיילינו.
למרות שאנחנו רואים את המשלחת שיוצאת לארצות הברית, את ראש המל"ל הנגבי, את השר דרמר, בעניין הזה של רפיח, זאת אומרת, יכול להיות שכשאתה מדבר על חלק מהמשחק, גם להראות לציבור האמריקאי שאנחנו מתחשבים בעמדות של הממשל, אז זה חלק מהמשחק, או שאנחנו באמת ממתינים להסכמה אמריקאית בשביל לצאת לפעילות ברפיח?
אנחנו לא ממתינים להסכמה אמריקאית, אבל אנחנו כן רוצים שהאמריקאים ירגישו שאנחנו מקשיבים להם בפתיחות, ומוכנים לבחון אם יש, תשמע, אם יש לממשל האמריקאי איזה פטנט איך להשמיד את חמאס בלי מבצע ברפיח, אז ישראל צריכה לשמוע, לא לקבל, אבל לשמוע, לבחון את זה לפי האינטרסים הביטחוניים שלה. גם שר הביטחון גלנט יוצא גם הוא לוושינגטון, ואם האמריקאים ישכנעו אותנו, אבל שוב, תוך כדי זה שהנשיא ביידן הבהיר, ואנחנו מאמינים שהוא עדיין שותף ליעד של השמדת החמאס. בלי השמדת החמאס, שום אלטרנטיבה לא יכולה להתקבל. כי הדרך להחזיר את החטופים, הדרך לעתיד טוב יותר של ביטחון לתושבי הדרום ובכלל לישראל, זה עובר רק דרך השמדת החמאס. כרגע לא רואים שום דרך בלי להיכנס לרפיח. דרך אגב, זה לא רק הגדודים שם, זה גם כל תעשיית ההברחות במנהרות שבין רפיח לבין מצרים שאפשרה להם לבנות מפעלים לייצור טילים ורקטות, להבריח מכשירים שאפשרו להם לחפור מנהרות. כל הדברים האלה זה רק על ידי כניסה לרפיח, כי זה החלק שצמוד לגבול עם מצרים, ואנחנו חייבים לשלוט באזור הזה עד שיוחלט מי ינהל את רצועת עזה ביום שאחרי פירוק החמאס.
וכאן ישראל לא מביאה תוכנית פעולה, זאת אומרת אין לה תוכנית ליום שאחרי, מה שמקשה גם עליך כדיפלומט לבוא ולהסביר את עמדת ישראל, כי בסוף שואלים אותך, אז מה יהיה שם ביום שאחרי? ואנחנו לא שומעים תשובה ברורה מהכיוון הישראלי.
אני מסביר להם שבמקורותינו אומרים קודם כל סור מרע ואחר כך עשה טוב. אנחנו כרגע נלחמים ברוע המוחלט, כפי שהנשיא ביידן כינה את חמאס. אני לא זוכר שנכון, היו דיונים ורעיונות, אבל כשבנות הברית נלחמו בנאצים, לא הייתה להם עדיין תוכנית חדה וברורה איך תראה גרמניה ביום שאחרי. היו רעיונות, וגם לגבי רצועת עזה, יש רעיונות. אנחנו אמרנו מה אנחנו רוצים לראות ברצועת עזה, אנחנו לא נחליט עבור הפלסטינים, אנחנו לא רוצים לשלוט ברצועת עזה, אבל לא נקבל שם שום גוף שמשלם למחבלים, שמחנך על דרישת השיבה ההזויה לחזור, שצאצאי פליטים יחזרו להציף את ישראל ולהפוך אותה למדינה לא יהודית, ולכן רצועת עזה תצטרך לעבור תהליך של דה-רדיקליזציה ודה-מיליטריזציה, טוטלי כמו גרמניה הנאצית, כי זה החינוך שהיה שם על ידי חמאס, חינוך נאצי ושלפיו גדלו שם הילדים והצעירים. ואני חושב שהעיקרון הזה זה עיקרון שהעולם המערבי חייב להבין אותו, להתגייס אליו, ואנחנו לא נתפשר אליו.
אבל מול הנאצים, אם אנחנו עושים הקבלה, לא היה לובי כמו שיש היום לחמאס, ואתה נמצא בסוף בבניין האום, עם הלובי הקטרי המפורסם שם, שהקטרים שמו את הכסף, והכסף כן. שהם שמים באוניברסיטאות, שזה עוד עניין, הייתי בשבוע שעבר באוניברסיטת ניו יורק, אתה רואה סטודנטים שיוצאים מהאוניברסיטה להפגין נגד ישראל. אני יודע מה זה מחדל באמת. אבל תכף נבוא שוב.
פעם הבא.
כן, והשאלה היא, איך אתה מתמודד עם זה? בסוף הם שופכים כסף, יש להם לובי בתוך ארצות הברית, לובי גם בממשל, לובי גם באקדמיה, וכאן אנחנו נמצאים מול כוחות שהם במידה מסוימת חזקים מאיתנו, יותר חזקים מהלובי המסורתי הישראלי בארצות הברית.
אז קודם כל אני תמיד זוכר שלא סתם עם ישראל נקרא עם הנצח, ואנחנו לא מפחדים מדרך ארוכה, וכשאני נכנס לאום, למרות שאני מייצג מדינה קטנה יחסית, אני לא פוגש שם לא את השגריר של המלאק, ולא את השגריר של מואב, ולא של האמורי, וכל המעצמות שנעלמו אחרי אלפי שנים, ועם ישראל שרד, והולך מחיל לחיל. אז אני לא, אף פעם לא מבהיל את עצמי בכל הכוחות האלה, שכולנו, ואתה יודע, בשנים האחרונות הרבה מדינות מוסלמיות הגיעו להכרה שישראל תישאר לעד ועדיף לשתף פעולה עם ישראל וחתמו איתנו את הסכמי אברהם.
וההכרה הזאת יקרה, אגב עדיין אותו... קיימת או שהיא קצת קועקעה אחרי השביעי באוקטובר?
האם אתה שמעת את מנהיג האמירויות או בחריין מודיעים שהם, או מרוקו, מלך מרוקו שהם מבטלים את ההסכמים? לא. ולא במקרה.
אבל הסעודים כן חטפו קצת רגליים קרות.
וגם מוחמד בן סלמן לא הודיע שלעולמי עד לא ייכון שלום ונורמליזציה בין סעודיה לישראל, ולא במקרה. הם יודעים את האמת על חמאס. לצערי, עוד פעם, בעולם המוסלמי, הם מוגבלים ביכולת שלהם להגיד את מה שאני שומע פה, גם בשיחות פרטיות, ואני לא יכול להרחיב מי ומה.
בלי להגיד מי, אבל הם אומרים לך, הם אומרים לך, תעשו את העבודה בשבילנו במידה מסוימת. מול החמאס?
יש כאלה שמבטאים את המסר הזה, כן, שאתה רואה שהם מרוצים, שאנחנו עושים את העבודה, מה שנקרא, מלוכלכת, כי חמאס הם מבינים שזה הרי זרוע של האחים המוסלמים, שגם מול חלק מהמדינות הסוניות מהווה, זו תנועה שמהווה איום משמעותי, ואני רוצה להגיד עוד משפט על מה שאמרת, יש דברים גם שקרו פה חיוביים, אחרי האסון הנורא, וזה שיהדות ארצות הברית התעוררה, היא ראתה, לא מספיק עדיין, אבל יש פה תהליך שאני מנסה להאיץ אותו באירועים, בשיחות, במפגשים, לא מספיק כבר רק להגיד די עם אנטישמיות, צריך להתאחד, ליהדות ארצות הברית יש כוח להפסיק לתת תרומות לאוניברסיטאות שמאפשרות אנטישמיות, לדרוש פיתורי פרופסורים ונשיאי אוניברסיטאות כמו שכבר ראינו שקרה, לקדם עכשיו חקיקה, בקונגרס, בין אם זה נגד טיק טוק שמפיצה פה מסרים אנטי ישראלים ואנטישמיים, היא בבעלות סינית כידוע, או לחייב את האוניברסיטאות לחשוף את מקורות המימון שלהם כדי שאנשים יראו אם יש אוניברסיטה שחצי מהתקציב שלה מגיע מקטר או ממדינה מממנת טרור אחרת. אז יש יוזמות חדשות, יש התעוררות, ושוב, אני אף פעם לא מאמין.
ויש גם את השוליים שהזכרת.
אני תמיד בהתקפה.
אולי גם ראינו את הרבה הרפורמית שעמדה אז מול ביידן ודיברה איתו בעד הפסקת האש, זאת אומרת גם מתוך הקהילות היהודיות בארצות הברית נשמעים קולות
אז הייתה רבה רפורמית שעמדה ודיברה מול ביידן על הפסקת האש, וזה מאוד מעצבן ומתסכל, אבל רוב היהדות ארצות הברית והפעילים שלהם הם חושבים ופועלים פה אחרת, וההתעוררות אצלם היא הרבה יותר רחבה ומשמעותית. ולכן אני עוד פעם אומר, אנחנו צריכים כל עוד ננסה לפעול ביחד וננסה לדחות את כל המחלוקות כרגע, מדברים הרבה על היום שאחרי, בוא נדחה את כל המחלוקות. זה הדבר שהכי עצים את ישראל והעם היהודי, זה אם נדחה כרגע את כל המחלוקות והדברים ששנויים מחלוקת ליום שאחרי המלחמה. עוד צפויים לנו ימים לא פשוטים, יש לנו חובה מוסרית להחזיר את תושבי הדרום והצפון לבתיהם כמה שיותר מהר, ואנחנו צריכים להיות מאוחדים בהקשר הזה.
מילה על הביקור של משפחות החטופים שהערכת אותם, ושמעתי מאחד מבני המשפחות שאמרו, היינו שם וראינו שעושים עבודה טובה, זאת אומרת באום, יש הבנה למצוקה שלנו, אנחנו יודעים שהכל שם פוליטיקה בין המדינות, אבל ברמה האישית, איך אתם מנגישים את הסיפור הזה? עשית שם הרי הקרנה של טבח השביעי באוקטובר ודברים נוספים.
ברמה המוסרית אין דבר יותר חשוב מלעשות כל מאמץ יחד עם משפחות החטופים כדי שהנושא הזה, שהוא הנושא ההומניטרי האמיתי שהמזכ"ל ומועצת הביטחון היו צריכים לעסוק בו, ולא המצב ההומניטרי של תומכי הנאצים, תומכי הרוצחים בעזה, שזה הדבר היחיד כמעט שמתעסקים פה באום, אבל אנחנו מנסים לסדוק את זה על ידי להביא את הסיפורים האישיים, לא רק להקרין את זוועות החמאס, ועשינו פה הרבה אירועים, כולל אירוע נשים גדול ושמאוד השפיע, וגרם לזה שפעם ראשונה יש דוח של האום שמכיר בזוועות שהחמאס ביצע, אבל אני מנסה ופונה אישית לכל שגריר ושגריר כדי להיפגש, להסתכל בעיניים של משפחות החטופים, ולהגיד להם שהם עושים כל מה שאפשר, מול קטר, מול חמאס, מול מצרים, מול כל שחקן שיכול להשפיע מכאן, כדי שיבינו את המסר, שעד שהחטופים לא יחזרו, לא יהיה שנייה אחת של שקט ברצועת עזה, כי זה מבחינתנו ערך עליון, השבתם.
המאבק לסגירת אונרה לקראת סיום, שכפי שאנחנו יודעים היום, חלק מאנשי הארגון פשוט ביצעו את החטיפות, ביצעו את מעשי הזוועה האלו, איפה הוא עומד כיום?
הוא עומד כיום בכך שאנחנו נפגשים פה עם כל המדינות התורמות. חשוב לי גם להגיד משהו כדי שמאזינים לא יחיו באשליות. כדי לבטל את אונרה צריך להעביר החלטה בעצרת האום בתוך 193 המדינות, כי אונרה קמה ב-1949 על בסיס החלטה של עצרת האום. זה כמו חוק כנסת להבדיל, כן? אבל בהשוואה לתהליך. ולכן חוק כנסת אפשר לבטל רק עם חוק אחר. והיכולת לפרק ממש את אונרה או לשנות את המנדט שלה זה רק דרך להעביר החלטת עצרת, שלצערי אין סיכוי בגלל, כמו שתיארתי, כמות המדינות המוסלמיות והרוב האנטי דמוקרטי שיש באום. מה כן אפשר לעשות, וזה מה שאנחנו עושים, זה לפנות למדינות התורמות, כי התקציב של אונרה לא מגיע מהאום ברובו אלא ממדינות שתורמות כמו ארצות הברית, בריטניה ועוד, ולהציג להם, וזה מה שאנחנו עושים פה, את כל הראיות על החדירה של החמאס לארגון הזה, על השליטה בו, על כך שבעצם ביום שאחרי אין דרך, אי אפשר, החדירה של החמאס, של הטרור לארגון המתואב הזה, היא כל כך עמוקה, ספרי הלימוד, האנטישמיות, מנהרות טרור מתחת לבתי ספר ועוד ועוד, שאין שום דרך לתקן את זה, וישראל לא תיתן לאונרה להמשיך לפעול ברצועת עזה ביום שאחרי. תראה, אני כבר 3 שנים אומר פה את זה, ולא רק לגבי אונרה, יש עוד סוכנויות שאנחנו צריכים להסיק מסקנות, להפיק לקחים, ויום אחרי המלחמה לגרש אותם, פשוט לגרש את האנשים שלהם מארץ, לבטל את הוויזות שלהם ולא לאפשר להם לחזור, עד שנגיע להבנות איך הם מדווחים אמת על מה שמתרחש בשטח, כי היום האום הוא פשוט שותף של החמאס, לא פחות מזה, וחלק מהם מחבלים ממש.
תשמע, לסיום, העבודה שלך שם בקונצנזוס, ואתה היום לא מתעסק בפוליטיקה, אבל אמר לי השבוע גורם בכיר בליכוד, שאם אתה רץ היום בפריימריז, אתה לוקח את המקום הראשון או השני, אז אני שואל אותך עם יד על הלב, איך הרגשת לפני שבועיים?
תחשוף את הגורם.
אחד השרים ככה כשדיברנו, אחד השרים כשישבנו במזנון, ולפני שבועיים שר החוץ ישראל כץ החזיר אותך כאקט מחאה נגד התנהלות האום, עם יד על הלב, האם אהבת את המהלך?
זה לא עניין של אהבה או לא אהבה, אני חושב שהצעד של שר החוץ היה נכון, כי גם אני כאן מחפש כל דרך יצירתית למשוך את הקשב ותשומת הלב של השגרירים ושל התקשורת העולמית לאפליה נגדנו כאן. אז שר החוץ עשה צעד שמקובל של החזרת שגריר כדי להתייעץ איך פועלים נגד הגוף או המדינה שהוא מייצג שפועלת בצורה מוטה. וזה גם הסיבה שאני עושה פה הרבה דברים כאלה, כמו השימוש בטלאי הצהוב, או להראות את המספר טלפון של יחיא סינואר כשהם קוראים להפסקת אש, שזאת הכתובת להפסקת אש ושיסגיר את עצמו, ועוד ועוד רעיונות. ובאשר לפוליטיקה, אתה אמרת בעצמך, אני כרגע כל כולי להגנה על שמה הטוב של ישראל ועל האינטרסים שלנו ונגד החמאס. אני מסיים כאן את התאונה שלי בעזרת השם בעוד כחמישה חודשים, ותוכלו לראיין אותי גם על הפוליטיקה. ודאי שיש לי שאיפות בעצם לקחת את כל הניסיון והעשייה שלי לאורך למעלה מ-20 שנה, ולהמשיך להוביל את במדינת ישראל למקומות טובים יותר.
שגריר ישראל באום, גלעד ארדן, איך אמר נתניהו, חסרים לנו דוברי אנגלית, אז אפשר להוסיף, חסרים לנו דוברי אנגלית כמוך. תודה רבה לך, ערב טוב.
תודה.
המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום. מיד נשוב.
מוטי אלפרין, כתבנו בכנסת, ערב טוב.
ערב טוב, אבי.
שמע, ערב חג הפורים, בוא נדבר על תחושה קלה של ונהפוך הוא במערכת היחסים בין החרדים לבין גלנט, ששם את המפתחות רק לפני שבוע, הוא שם את המפתחות אצל בני גנץ, אמר כל חוק גיוס תלוי בהסכמתו, משהו קרה בפגישה האחרונה.
כן, אז אנחנו למעשה יכולים לדווח שכמו שאתה אומר, פשוט התהפכו היוצרות. אם עד עכשיו חשבנו שאולי בני גנץ הוא זה שיביא ככה את הפתרון למפלגות החרדיות, הערב אנחנו מדווחים שלמעשה זה שר הביטחון גלנט שמודה בקולו, בני גנץ הוא דווקא הבעיה בסיפור הזה. אנחנו מדברים על למעשה פגישה שהתקיימה בתחילת השבוע בין יושב ראש השר ידרי לגלנט וגנץ, שני השרים הללו, וקדמה לפגישה הזאת היא טענה של גלנט, שהוא אמר לחרדים, תשמעו, אם אתם לא נפגשים עם גנץ, אם אתם למעשה מרחיקים אותו מהשיחות, אז המתווה של הגיוס לא יתקדם, אתם צריכים לדבר איתו, לשמוע מה יש לו להגיד.
ובוא נספר עוד מה היה לפני, זאת אומרת, נתניהו כינס את החרדים עם גלנט, וגלנט לא הסכים לבוא כי גנץ לא הסכים לבוא, ואז גלנט חד צדדית מערך בלשכתו בקומה 14 בקריה, את גנץ ואת דרי, ודרי שמבין שיש כאן, אנחנו נופלים איזשהו כבני ערובה, נופלים במאבק בין גלנט לנתניהו, שתף פעולה, בא לשבת עם גלנט, והיה שם משהו דרמטי, אתה חושף כאן שקרה משהו בפגישה הזאת.
כן, אז בפגישה הזאת למעשה גנץ מתעקש ושוב מתעקש, אני מוכן לקדם רק את המתווה שלי, מתווה הגיוס שאנחנו יודעים שהוא הציג, מתווה שהחרדים לא יכולים לקבל אותו למעשה, כי הוא דורש התייצבות של כל עומדי התורה בבקום, זה דבר שהחרדים כמובן לא יכולים לקבל.
גרוע ממתווה לפיד, גרוע ממתווה איבד, זה המתווה, כל מי שמוכר לנו את גנץ, זה המתווה הכי גרוע שיש, חייבים לומר.
ממש.
כי הוא אומר שכל בן ישיבה צריך להתייצב בבקום, והצבא יחליט האם הוא ילך להתנדבות או שהוא ילך לגיוס.
למעשה בפגישה הזאת גלנט לא מרבה לדבר, הוא נותן לגנץ לומר, כמו שאני אומר, שהוא מתעקש על המתווה שלו, אבל אחרי הפגישה הזאת הוא מודה בפני המפלגות החרדיות, אי אפשר להתקדם עם המתווה של גנץ, אנחנו רואים שהוא תקוע על הנושא הזה. צריך להגיד, מבחינת המפלגות החרדיות, גלנט דווקא הוא זה שיכול לסייע לנסות ולרקח את גנץ, ככה שבמידה וגנץ יסכים על המתווה שהחרדים מביאים, זה במהירות יעלה לממשלה, ומשם לבגץ והיועצת המשפטית לממשלה. רק לסיום נגיד שמלשכות
גנץ, והמתווה אגב מדבר על העלאת גיל הפטור, ויהיה כאן תכף משה ארבל שלא נדבר איתו פוליטיקה, אבל אני רק רוצה להזכיר שאת מה שהוא אמר לפני חודשיים, שמי שלא לומד צריך להתגייס, היום אנחנו שומעים הסכמה כמעט מקיר לקיר, של כל חברי הכנסת החרדים שמבינים שבלי זה אי אפשר להתקדם.
נכון, אז רק נגיד לסיום, מלשכות גנץ וגלנט סירבו להתייחס לפרסום.
מוטי אלפרין, תודה רבה לך.
תודה רבה.
ואיתנו כעת, שר הפנים, משה ארבל, ערב טוב לך.
ערב טוב לכם, ערב טוב למאזינים, שלום.
תשמע, אתה יוצא עם יוזמה, אנחנו זוכרים את המשבר האדיר שהיה כאן עם הדרכונים, אתה יוצא עם יוזמה שדרכונים ותעודות זהות אפשר היום בעצם להזמין ללא התייצבות.
ובכן, בהחלט יוזמה נהדרת, שקודמה בשמחתי הרבה בחקיקה, אומנם בהוראת שעה כרגע לפיילוט של חצי שנה, עם הערכה לחצי שנה נוספת, שיתחיל ב-30 באפריל למניינה, מיד לאחר הפסח, ובהסכמה רחבה של הקואליציה והאופוזיציה, ללא מחלוקות, אפשר גם לעסוק בחיים.
רגע, אתה אומר שכבר לאחר הפסח, הפיילוט הזה יחל איפה?
נכון, הוא יחל בכל רחבי הארץ, לכל בגיר ישראלי שיוכל להיכנס לאתר ההזדהות הממשלתית, זה אתר שבעצם מאפשר לאזרחים להיכנס אליו ולבצע פעולות מגוונות, כמו למשל החלפת בעלות על רכב, היום לא צריך ללכת לדואר כדי להחליף בעלות על רכב, אז אחת הפעולות הנוספות שניתן יהיה לבצע באתר הזה, תהיה פעולה בעצם של הזמנת דרכון או תעודת זהות, לאזרח ישראלי שיש לו כבר ציוד ביומטרי, רק הוא לא בתוקף. זאת אומרת שהוא בעבר עשה דרכון או תעודת זהות ביומטריים, והוא בעצם מבקש להאריך את אותו דרכון לתקופה נוספת, או דרכון חדש כמובן לתקופה נוספת. הבקשות האלה יהיה ניתן להגיש דרך האינטרנט.
ואיך אתם? הרי אנחנו נמצאים היום בקרב שהוא גם קרב של הגנה בתחום הסייבר, במיוחד בתקופת המלחמה. איך אתם נערכים למנוע את הפרצות האלה? ואנחנו הרי יודעים שהאיראנים וכל מיני פרוקסים למיניהם ינסו להיכנס לנישה הזאת ולפגע גם בדרך הזאת בישראל.
אז אין ספק שמערך ההזדהות הממשלתית שהוא חונה ברשות הדיגיטל שבמשרד הכלכלה נערך לזה. אני את הרעיון הזה כשלעצמו הוא עלה גם בדיונים בוועדת הפנים של הכנסת, וגם כאשר הגעתי לביקור באילת וראיתי שם מפונים שפתח לו עבורם לשכה יהודית לדרכונים ותעודות זהות ללא עלות, כי הם היו צריכים בעצם לברוח על נפשם, לנוס על נפשם מהקיבוצים אחרי השני באוקטובר. אותם אוכלוסיות היו ביניהם גם כאלה שסבלו מפוסט טראומה, שלא היו מסוגלים לצאת מחדר המלון או מדלת המלון למלון סמוך כדי לבצע את אותה פעולה. ואז בעצם ביקשתי להכין עבודת מטה שלקח לך זמן, אבל העדפתי שהיא תהיה מספיק בטוחה גם מבחינת הגנת סייבר וכל הדברים הנוספים האחרים, ולוודא את המגבלות שצריכים להיות, צריכות להיות עבור סוגיות ההגנה האלה, גם בסוגיית הביומטריה וכו'. נעשתה עבודת מטה מעמיקה גם מול המחשוב, והיה צריך לחוקק את זה, חוקקנו את זה.
מעניין אותי מאחורי הקלעים, כשאתה בא ובסוף אתה צריך לנהל כאן להקצות משאבים, גם מבחינת יכולות הסייבר, ואתה בתקופת מלחמה, זו תקופה שבה כולם שוקטים על השמרים, איך אתה מנהל את זה מול האוצר, מול שאר המערכים, איך אתה מנהל פיילוט דווקא כעת בתקופת מלחמה? איך זה עובד? תספר למאזינים איך זה מתנהל מאחורי הקלעים.
אני חושב שבאמת היכולת להבין ולתת לאותם גורמים, מקבלי החלטות, אותם פקידים, מה שנקרא, להבין בכלי ראשון את האתגר ואת הקושי שחווים אותם אנשים, אזרחים, בעקבות המלחמה. זו בעצם התועלת הגדולה שיוצאת מהדבר הזה, שהם יורדים לשטח ונמצאים איתי ורואים את אותם אנשים ואת הסבל שלהם, שאנחנו מצליחים לרתום למשימה את כולם, להושיב סביב שולחן אחד את כלל הגורמים, ממשרדי ממשלה שונים, להתווכח ולהציג גם את הסיכונים וגם את הסיכויים, ובסופו של דבר לייצר איזשהו מתווה ביניים. המתווה הזה הוא גם לא כמו שאני רציתי לכתחילה. אני רציתי שהדרכונים הללו יהיו בעלי תוקף ל10 שנים, ובשל אותם צרכים של הגנות סייבר ופיקוח ומעקב ובקרה, התפשרתי שהדרכונים הללו, בשונה מדרכון שמונפק בלשכה, יהיה בתוקף ל5 שנים.
ויהיה מהלך זה גם לגבי תעודות זהות, תוך כדי ככה אנחנו מקבלים שאלות מהמאזינים.
נכון מאוד, זה גם יהיה לגבי תעודות זהות, ואני גם רוצה להתקן, שאתמול חתמתי על צו שמעריך את תוקפן של תעודות הזהות, גם אם כתוב על תעודת זהות שהיא פגעה תוקף. אנחנו הערכנו באופן גורף את תוקפן של תעודות הזהות, הנחיתי את מנכ"ל הרשות להתקן גם את המפקח על הבנקים, שינחו את הבנקים לכבד את תעודות הזהות ולא יתרטרו אנשים כרגע, צריכים לפתוח חשבון או משכנתה או כל דבר אחר ללשכות כדי להנפיק תעודות זהות חדשות. כרגע התעודות זהות הקיימות הן בתוקפן,
ומי שירצה בהמשך מהבית להזמין תעודת זהות חדשה, כאשר יש לו כבר תעודת זהות ביומטרית שפג תוקפה, הוא יכול לעשות את זה גם דרך האינטרנט. המטרה היא באמת לשפר שירות לתושבים. בואו לא נשכח שאותם אזרחים שיעשו את השירות הזה מהבית באופן מקוון, הם לא יצטרכו להגיע ללשכות, וממילא גם התורים בלשכות לקראת הקיץ יהיו קלים יותר, לא יהיו עומסים אני מקווה, ואנחנו...
טוב, יש פה שילוב של משלוח מנות ומתנות לאביונים, ובאווירה הזאת של חג הפורים, אני רוצה לשאול אותך, כרב בית כנסת, אפשר לומר של עמך ישראל בפתח תקווה, וכחבר בממשלה שיש לו אחריות קולקטיבית, איך אתה חוגג השנה את חג הפורים? ונגלה למאזינים שעינות אצלך בפורים לא חסרים, יש בשפע ברוך השם. האם גם השנה נראה אצלך את אותה שמחה, או שאתה תחגוג קצת אחרת?
אין ספק שאין יותר מתאים השנה הזו לקיים את מצוות ימי הפורים בבחינת גיל וברעדה. אנחנו גם אתמול הייתי בשתי חתונות, ולשמוע גם את הרב מסדר הקידושין שהוא מזכיר את הכאב הגדול מאוד שלנו, של כולנו, של כל העם הזה, על אותם משפחות חטופים שסובלים עכשיו, ואותם חטופים עצמם 134 שנמצאים כרגע בעזה. והשמחה היא כמובן לא שמחה שלמה, הכאב הוא כאב עצום ומורגש, ויחד עם זאת חובה לקיים את מצוות היום, ואפשר לייצר את זה כמובן באיזון המתבקש, כמו כל דבר.
ראינו הקלטה של רב משה הלל ליר שאומר לבחורי הישיבות, תחגגו בישיבה, אבל ברחובות התנהלו קצת אחרת, והיית קורא גם לציבור שלנו לשים לב גם למגזר שמעבר לכביש, שמסתכל עלינו בימים האלה.
כן, אין שאלה בכלל. אני בנימה כמובן פורימית והומוריסטית, אני הזמנתי את חמותי אליי לסעודת פורים, אז ככה אני מקיים בעצם את שני הדברים יחד, אני מקווה שהיא לא מאזינה כרגע לכל חי.
אני מקווה שהיא, לצורך העניין, שהיא ספציפית מאזינה לתחנה המתחרה, בשבילך אני מקווה. שר הפנים משה ארבל, שיהיה פורים שמח, תודה רבה.
פורים שמח ובשורות טובות לעם ישראל, תודה רבה, שלום שלום.
פרסומות ומיד נשוב.
עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום.
אלי פולק, מנכ"ל איחוד הצלה, שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
שמע, מיותר לומר מה עשיתם מאז השביעי באוקטובר, אבל אני רוצה לדבר איתך על משהו מיוחד, מיזם של כל חי בשיתוף עם איחוד הצלה, לא משתמשים בנפצים בימי חג הפורים, ויצא לי לשבת השבוע עם כמה נכי צהל, עם פוסט טראומה, שאמרו, חבר'ה, אצלכם במגזר משתמשים בזה הרבה, אתה עובר בבני ברק, ליד בני ברק ברחובות, אנחנו לא מסוגלים להכיל את זה. אז בוא תספר לנו קצת על המיזם.
טוב, קודם כל המיזם הוא לא ישן בנפצים, נקודה. בסדר? לא משמשים בנפצים. הדבר הזה הוא מסוכן, הדבר הזה הוא כלי משחית. צריך להבין, עוד לפני השביעי לאוקטובר, שעוד שנייה אני אגע בו, צריך להבין שנפץ זה חומר נפץ. זה פשוט חומר נפץ, כשמו כן הוא. יש בו מה שיש בטיל שצערנו יורים היינו מעזה או מקומות אחרים, זה חומר נפץ, פצצה שמתפוצצת. נכון, זה נמצא בכמות יותר קטנה, במשהו שהוא יותר קטן ונראה נחמד, אבל זה חומר נפץ. וצערנו הרב, אנחנו מתמודדים בשנים האחרונות עם ילדים שנקטעו להם אצבעות, עם אנשים שנפצעו באופן קשה, שריפות, בית שלם שעלה באש בעקבות מפרק בנפצים. ממש ארץ וחורבן, גם בנפש וגם בגוף וגם בממון.
אבל את כל זה ידענו בשנים עברו, בוא נתמקד במה שקורה השנה, בלחץ שזה גורם לאנשים. מי שלא חושב על האצבעות של עצמו, הוא לא יחשוב על הנפש והלב של האחרים שנמצאים בסביבתו.
בדיוק. השנה בעקבות הלחימה הקשה שאנחנו עדיין בעיצומה, יש הרבה הרבה אנשים שחווים פוסט טראומה. פוסט טראומה זה בעצם אחרי הטראומה, אנשים שמקבלים שמה שעם הטראומה שהייתה להם עקב פיצוצים או פגיעות או משהו כזה, ברגע שיש משהו דומה, אוקיי, אז הם נכנסים לפוסט טראומה, למצב מאוד מאוד קשה, שהם מרגישים שהם חווים את מה שהם זוכרים ממה שהיה. עכשיו, בפוסט טראומה היום, יש לנו המון 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 אנשים. מדובר על חיילים פוסט טראומטיים שהיו בלחימה בתוך עזה, בצורה מאוד מאוד קשה, שהם חברים שלהם נהרגו לידם, התפוצץ להם מטענים לידם בתוך טנק מחוץ בסמטאות, והם יוצאים משם, וכל פיצוץ או רעש קטן שיכול להחזיר אותם,
עושה להם פלשבקים, מחזיר אותם לסיטואציה. אנשים צריכים להבין, זה מחזיר אותם, הם חווים את מה שהם עברו אז
לגמרי, מחזיר אותם לסיטואציה, חווים את מה שעברו אז, ומי שאני לא מאחל לאף אחד שיתקל במישהו שהוא פוסט-טראומטי, אבל זה גם דברים מאוד קשים, מרוד מאוד קשים, ודאי גם צריך לפעלות אותם לבית חולים, והם עוברים, הם מחזיר אותם אחורה, וגם טיפולים שעשו מאז, הכל כאילו נעלם. זה אחד, יש לנו גם לא כאלה שהיו בעזה, שלא נפצעו. אנשים שמהמשדרות, מאופקים, מכל אזורי הלחימה, ששם זרקו עליהם טילים, וילדים קטנים, שפשוט מפחדים מכל בום קטן, מכל דבר שיכול להחזיר אותם לאותו מלחמה קשה. בשדרות, ילדים ששומעים רעש שנשמע כמו ירי, הם נזכרים באותו שמחת תורה בבוקר, מאותו טראומה שהיה להם, שהסתגרו בתוך הבית שלהם, שבחוץ יש יריות בליסוף. זה פשוט ממש פיקוח נפש, אסון של ממש, של אנשים שחווים דברים כאלו, ואנחנו בנפץ קטן, שכאילו הוא אמור לשמח, כאילו אמור לתת איזה שמחה או משהו, פשוט עושים נזק לאנשים אחרים, ואנחנו אומרים, רוצים להצחיק? ממש לא מצחיק.
יש דרכים רבות לשמוח, לא עם נפצים בבקשה. אלי פולק, תודה רבה, נאחל לך כמה שפחות עבודה בחג הפורים הזה ובכלל. צום קל שיהיה לכולנו מחר. אנחנו נאמר תודה רבה לעושים במלאכה, לאסתי פלד, עורכת האקטואליה של רדיו קול חי, לפנחס בינדר על הביצוע הטכני. כאן באולפן כמידי רביעי איתכם אבי בלום. שיהיה לכם פורים שמח, צום קל מחר, וניפגש כאן שוב ברביעי הבא. ערב טוב.